לפי התפיסה של הפילוסוף, מה היחס בין האל לבין העולם. השאלה כמובן צריכה להישאל ונשאלת, ושאלנו אותה, למה בכלל האל זקוק הפילוסוף זקוק לאל. למה האל זקוק לפילוסוף? שאלה מעניינת. אבל למה הפילוסוף, אם האל של הפילוסוף הוא כל כך אימפוטנט, כן? נטול פוטנטיות, נטול יכולת השפעה, נטול יכולת התייחסות, נטול יכולת פעולה, כן? אז מה בכל זאת, מה התמריץ הפנימי של השיטה של הפילוסוף שמכריח אותו, שמביא אותו, מכריח לא מתוך אילוץ חיצוני, מכריח מתוך השיטה עצמה, לשבץ במרכז השיטה את המושג הזה של האל. ורמזנו שזה דבר שחשוב לדעת אותו, שבעצם מה שגורם לכך זה עצם איזשהו המושג של שלמות, כן? אמרנו שהפיתוח של הגרעין הבסיסי של המושג האלוהי אצל הפילוסוף הוא השלמות, ובעצם זה הפרמטר, זה הקריטריון לכל ייחוס של דבר כזה או אחר לאל, וגם זה כל הקריטריון לדחיית דבר כזה או אחר מהאל. זה היה החלק הראשון של הדברים. אנחנו ניגע בזה עוד טיפ-טיפה בהמשך. ברגע זה אנחנו נעבור לחלק השני, והתחלנו כבר לקרוא, ואמרתי לכם שאני אסמן תוך כדי הקריאה איך בעצם יש פה איזשהו תשתית שעליה יבנה אחר כך רבי יהודה הלוי את התזות הבסיסיות של חבר. זכור לכם משהו כזה? ואמרנו שדבר ראשון, יש פה הנחה שיש בכל אדם ואדם, יש לו פוטנציאל, פוטנציאל שיכול להביא לדרגות שונות של התממשות, ויש גם פוטנציאל בדרגות שונות. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם את הפוטנציאל במלואו, ולכן הם יכולו להיות האנשים השלמים, שזה כמובן הפילוסופים. אבל יש אנשים אחרים, בני כוש למשל, שהפוטנציאל שלהם הוא באופן יחסית מינימלי, כך שהתוצאה הסופית שהם חיות פלוס. כן? הם לא ממש מממשים את הפוטנציאל האנושי. הם לא מממשים את הפוטנציאל האנושי, משום שמתחילה הוא מופיע אצלם בהופעה מאוד מאוד מצומצמת. הזכרנו שגם אצלו יש דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מאוד ברור, וזו תפיסה בסיסית של המציאות כפי איך שהיא, שהפוטנציאל קיים בפוטנציה, אבל הוא איננו ממומש. יש צורך לממש אותו, יש צורך להופיע אותו. המימוש, כן, אני עכשיו בעמוד ב' בסוף העמוד, אבל גם הפילוסוף אין מעלות אלו למצאות בו בראשונה, כי אם בכוח, ולשם הוצאתן אל הפועל, זקוק הוא ללימוד ולאימון, אני רוצה קצת להתייחס לזה, עד שתתגלה ההכנה לפי מעלתה. כלומר, הפוטנציאל הזה יופיע באופן, כמובן, כל אחד לפי הפוטנציה שתמונה בו, אם לשלמות, או לחיסרון, או למדרגות ביניים רבות מספור. כלומר, כשאתה רואה בן אדם שלא מימש את כל הפוטנציאל שלו, יש שתי אפשרויות, או שהפוטנציאל שלו הוא מוגבל, ובעצם הוא כן מימש את הפוטנציאל האישי שיש בו, או שיש בו פוטנציאל רחב יותר, ושבעצם הוא לא יכל לממש אותו, כי הוא לא עשה את כל מה שצריך כדי להוציא את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל, כלומר, להופיע אותו. זה בעצם הטענה, והטענה פה, אני רוצה לומר שזה דבר חשוב מאוד, יש פה תפיסה שבעצם גלגולים שונים, בנוסחים שונים, שבעצם התפיסה הבסיסית פה היא התפיסה האריסטוטלית, שמדברת שכל דבר מורכב מחומר וצורה. יש דברים שיש להם חומר, החומר הוא הפורמייקה, העץ, המתכת, אבל יש את צורת השולחן, המהות, השולחניות של השולחן נובעת מהצורה, מהמושג הזה שהם קוראים לו צורה. נחלקו בזה הראשונים והאחרונים לגמרי, האם יש לצורה קיום ממשי, או שהצורה היא סך הכל משהו שהוא לא בעל ערך ממשי, אלא מה שקוראים היום ערך נקוב, ערך נומינלי. כלומר, כשאנחנו רואים, וזה אחד ההסברים באריסטו, זה שכשאנחנו רואים כל דבר ודבר, אתם זוכרים קצת מכניקה? קצת לא עלינו? כן, אתם זוכרים מה קורה כשיש תנועה, כן, אם יש פה מדרון, יש איזה חפץ, נכון? אז חלק מהשיטה זה לעשות, לחלק את זה לשני וקטורים. זכור לכם משהו? כי התנועה היא בכיוון הזה, אבל הוקטור הזה מחולק לתנועה כזו, ובעצם לגרביטציה. זכור לכם משהו? לא עלינו. בסדר, החלוקה הזאת, שהיא חלוקה שלנו, של הדרך שלנו, כי עוזרת לנו לחשוב על הדברים. זה איזושהי הבנייה שלה. במציאות יש תנועה למטה, ונגמר הסיפור, כל הקשקושים האלה. אנשים, אבל כשאנשים... בסדר? אז אותו הדבר טוענים הפילוסופים שכשאדם רואה כיסא לא עלינו, כן? אז יש אנשים שפשוט מתיישבים. ויש אנשים שהם חושבים. זה בעיה. בעיה שאדם אכל מעץ הדעת. הוא היה רק אוכל מעץ החיים. הוא היה חי, היה מתיישב בלי לחשוב על מה הוא יושב, כל הניתוחים האלה, כל הניתוחים. אז הוא רואה כיסא, אז הוא עושה רק רגע כיסא, יש פה כיסאיות של הכיסא, בזה יש מכנה משותף בין הכיסא הזה לבין הכיסא הזה, אבל החומר זה שונה מאוד החומר, ולא איך אפשר לסוות את החומר, נכון? ומכאן מגיעה הבחנה בין חומר לבין צורה, אבל החומר והצורה, כן, יש חומר, נניח, ויש צורה, זה שתי הפשטות של האדם, אני עושה את, כמו שפה אני באופן מופשט, הפרדתי את הרכיבים השונים של התנועה פה, זכור, בסדר? מי שלא למד מכניקה, איך הוא התקבל לישיבה? אבל בקיצור, זה בכיתה זין, בכיתה חד, בכיתה יוד, לא זוכר, גם אני לא זוכר. אבל באיזשהו מקום יש את הניתוח הזה, את ההבחנה הזו, בסדר? אז אנחנו גם מבחינים בין חומר לבין צורה, זה ברור? עכשיו, יש שתי אפשרויות. האם ההבחנה הזה שלי, עכשיו באמת זה מהשאלה מעניינת בפיזיקה, כן? האם באמת יש רק תנועה כזאת? אחרי זה לא נכון. זה באמת נכון. הכוח של הגרביטציה פה נושך כלפי מה? מטה. והכוח האחר בעצם רוצה לשם, רק שזה, יש פה באמת, זה נכון, זה באמת שיש פה שתי כוחות. מובן? אז באמת יש חומר וצורה. אופציה אחת. אופציה שנייה לא. אולי פה יש באמת שני כוחות, מסתפקים פה, הפיזיקאים שביניכם, אבל חומר וצורה זה דרך שלנו לחשוב על הדברים. אין צורה באמת. מה יש? אני עושה מכנה משותף בין כל הכיסאות פה בחדר, ואני אומר שיש משהו משותף, המכנה המשותף של כל הכיסאות שהוא קיים איפה בתודעה שלי, לא בכיסאות. זה נכון, בשעה כזאת לחשוב, זה ממש נורא והיום. זה משהו מופשט קצת, נכון? החשיבה, החשבתי, זה קיים בתודעה האנושית שעושים מכנה משותף לכל הכיסאות ולכל בני אדם. מכנה משותף לבני אדם, כן? כל אחד מאיתנו שונה, איך אפשר לחשוב שמישהו אחר יכול להיות דומה לי? בדעת. אבל, בכל זאת, יש חומר ויש צורה, והצורה מגבילה, הצורה נותנת משמעות לחומר, אבל החומר גם מגביל את הצורה. כן, אם החומר למשל יפוג תוקפו, למשל אם אני עשיתי שולחן מקרח ושמתי אותו בשמש, הזמן של יפוג תוקפו של הקרח הזה, נכון, בעצם היה פה שולחן או היה פה כיסא, אפשר לשבת עליו, אבל בשלב מסוים מה? התוקף שזה, אתם איתי? תיזהרו, כן, לפני שזה יפשיר. אז ייעלם. הצורה תיעלם. הייתה כאן צורה, לא הייתה כאן צורה. אז זה נאמר צורה לך.
שאלה,
שאלה מתי מפסיקים. כל השאלות האלה הן שאלות להתפלסף. אנחנו פה בשביל לחיות. אבל נשב, אני אשב תכף על הכיסא. על מה בדיוק אני יושב? יש הבדל מאוד בין החומר של העץ לבין הפלסטיקים האלה. איך שלא יהיה, התפיסה הכללית היא ש, ואני עכשיו אומר דבר מאוד חשוב, לא רק קשור לכוזרי, החלוקה הזאת בין צורה שנותנת כאילו את האיכויות ואת המהויות לבין החומר שבו הדברים האלה מופיעים והחומר מגביל את הדברים, תדעו לכם שבפילוסופיה של ימי הביניים החומר היה פח הזבל של כל הבעיות של הפילוסופיה. כי למשל ברמב״ם, למה יש רע בעולם? למה הדברים לא מושלמים? כי לא רק הקמח נמס, לא הקרח נמס. כל דבר יש לו, החומר יש לו זמן תפוגה. לצורה, הצורה היא תמיד שלמה. מה מגביל את הצורה, את הופעתה של הצורה במציאות? החומר הדפוק הזה. החומר, חומר, הוא, הוא אי אפשר לסמוך עליו, הוא חומר, כולו, מה יש לו? הוא חומר, אתם מבינים? הוא הפחות שבפחותים. ממנו צומחים כל הצרות, כל הבעיות, כל הרעות, תמיד, כל המקרים. מה זה מקרה? למשל, זה מקרה שהצבע של הכיסא הזה, תסכימו שהצבע של, של הכיסא הוא לא חלק ממהותו של הכיסא. זה אתם מסכימים? הצבע. נכון? הצבע של השולחן. זה שזה ירוק וזה, אם זה היה פורמייקה, זה היה פחות שולחן? לא. זאת אומרת שזה שיש משטח אופקי, סביר להניח שזה חלק מהותי מהיות השולחן, שולחן. אבל זה שהוא עשוי מהחומר הזה, או מהצבע הזה, הצבע זה מה? מקרה. כי הוא לא מהותי. כן? מחלקים בין משהו מקרי למשהו עצמי, מהותי. אז החלוקה הזאת בין, כן, המקרים הם דברים חולפים, הם דברים משתנים. וכל המקרים נתלים במה? בחומר הספציפי. כי זה במקרה, במקרה ירוק. מה? זה, החומר הזה הוא ירוק. חומר אחר יהיה צבע אחר. ברור? כל התכונות של החומרים, דברים של מקרים. וכל המקרים, כל הדברים החולפים, כל הדברים הלא מהותיים, הלא קבועים, הם פונקציה של מה? של החומר. ולכן החומר הופך להיות משהו מאוד מאוד שואפים לצורה שהיא מעבר, שהיא בתוך החומר, אבל היא הדבר הקבוע, היציב, הבלתי משתנה, המוחלט שקיים בתוך המציאות, וזה עובר באיזה שידוך מופלא עם הדברים החומריים, אבל בעצם כל הזמן נסים לגעת בדברים הנצחיים, וזה ללכת מעבר לדברים החומריים. זה הפילוסופיה של ימי הביניים. אז מה יש לנו? נחזור לענייננו. האדם בעצם יש לו תכונות בסיסיות שכדי להוציא אותם אל הפועל צריך לפעול, וכתוב פה מה ללימוד ומה עוד לאימון. כן, אחד הדברים שאתם יודעים שהם מעצבנים זה שצריך להתאמן. כל מישהו מנגן פה במשהו חוץ ממך שעוד מישהו, אנשים, צריך נורא להתאמן, זה ממש נורא. למה אי אפשר פשוט ליהנות מהמוזיקה וישר איך שאתה שומע משהו להגיד יאללה סחטן אני הולך בלי להתאמן? עכשיו למה צריך להתאמן? כי את הצורה של המוזיקה אפשר לקלוט בקלות, אבל את החומר של המוזיקה, כלומר את היכולת להפיק את זה מכלים חומריים, ואחרת אי אפשר לשמוע את הקונצרט אלא אם כן ינגנו אותו, כן? אחרת פשוט לעשות דאונלואוד לתווים ונגמר הסיפור, כן? זה לא עובד ככה. אז צריך המון אימון, ויש פה תפיסה בחינוך, בתורת החינוך של היוונים דיברה על זה שאנשים צריכים להתאמן, לעשות, לתרגל דברים, שדברים, כיוון שאנחנו אנשים חומריים, שום דבר לא יבוא לנו בקלות, שום דבר לא יבוא אם בא מאיתנו בצורה טבעית, שום דבר, אנחנו לא כמו דבורים שיכולים להפיק דבש כי יש להם איזשהו אינסטינקט מוטבע בהם והם יפיקו דבש. כל דבר שאנחנו עושים הוא דורש המון המון עבודה עם עצמנו, תרגול ואימון, כי בלעדיו לא יקרה שום דבר. אני אומר את זה כי בדורנו יש הרבה ותרנות עצמית בעסק הזה, יש עצלות ירדה לעולם. אנשים רוצים להגיע להישגים בלי להשקיע. שמעתם על זה? זה לא עובד. ממש לא. אבל בכל זאת אנשים נורא חושבים שבאמת יש באמת קיצורי דרך, לא יודעים שזה רק על המסך, זה לא במציאות. כל קיצורי הדרך. זה לא עובד. אז הם הבינו, זקוק ללימוד ולאימון עד שתתגלה ההכנה, בסופו של דבר, מה שמופיע, מופיע כי הוא מיצוי של איזשהו פוטנציאל בסיסי. עוד דבר שחשוב לי לומר, לא קשור לפה, התפיסה האריסטוטלית דיברה שהצורה היא קיימת באופן מושלם. מה שלא קיים באופן מושלם זה המימוש של הצורה בתוך החומר. כאילו לאט לאט החומר, נניח הצמח שמתחיל לצמוח, עוד לא ממצא את כל הצורה של הצמח הזה, שלא כל מה שהיה שם בגרעין של הצמח מתממש ישר. יש תהליך עד שהצמח צומח ומופיע ואנחנו רואים את הצמח במלוא שלמותו. בסדר? אז יש לנו תהליך שהדבר הזה מתממש בתוך חומרים מסוימים, בתוך המציאות. ואז הטענה היא שהצורה היא תמיד שלמה. מה שלא שלם זה ההתממשות של הצורה בתוך מה? בתוך החומר. ואז התפיסה שלהם הייתה שיש השתוקקות החומר אל הצורה. שמעתם? זה, כי בכל הפר... אתם לא מכירים את זה, אבל אולי תכירו אם זה יעניין אתכם. אתם צריכים לדעת שיש פרשנות פילוסופית לכל התורה כולה. בכל מקום שמדובר שם, למשל, יש פרשנים פילוסופיים שתופסים את הכל בצורה אליגוריסטית, בצורה שהכל אליגוריה, וכל פעם שמופיע איש ואישה, אז יש השתוקקות של האישה שהיא את חומר, אל מי אל הצורה שזה?
הגבר.
הגבר הוא הצורה, חומר, איש ואישה, כל ספר משלי, השתוקקות החומר אל הצורה, תמצאו את זה בצורה, ויש השתוקקות אל אישך תשוקתך, מה הפשט אל אישך תשוקתך? שהחומר משתוקק להופעת השלמות בתוכו, שזה הצורה. כל מיני דברים מהסוג הזה, אז לכן המתח הוא בין חומר לבין צורה, אבל באיזשהו מקום הצורה היא כבר ממומשת, היא קיימת, היא שלמה, זה צריך להופיע בחומר, והחומר משתוקק לכך שהצורה תתממש בתוכו. לכן יהיה בפילוסופיה של ימי הביניים, יופיעו הביטויים האלה, שההתלחלות הן שלושה, החומר, ההיעדר והצורה. מה זה החומר וההיעדר והצורה? החומר וההיעדר של הצורה בתוך אותו חומר, כי מניחים שמה יש? יש את הצורה, אבל הצורה הזאת עוד לא ממומשת בתוך החומר. כלומר, יש חומר, יש צורה, ברגע ששידחנו ביניהם, מה קרה? החומר הזה משתוקק למה? לצורה הספציפית הזו. ייבשתי אתכם. בסדר. לא, אני לא אמשיך יותר מדי. רק צריך לדעת שזה המושג. חומר, היעדר בהתממשות הצורה בתוך החומר, וזה נקרא חומר, היעדר וצורה. השילוב הזה. כי התפיסה לא אריסטוטלית, התפיסה האפלטונית, היה לפני אריסטו, היה אפלטון. אפלטון הוא מופיע בספרים שהוא יותר קרוב לאורחה דמהימנותה. הוא יותר קל לשלב את התפיסה האפלטונית עם תפיסה תורנית. והסיבה לכך היא שאפלטון לא דיבר על חומר וצורה, ולא דיבר על כך שבעצם אנחנו מפרידים את החומר מהצורה, כי אריסטו אומר, אף פעם אין בעולם חומר בלי צורה וצורה בלי חומר. אז תמיד יש מקום לדון האם ההפרדה בין חומר וצורה זה משהו מהותי, משהו שקיים במציאות, או שזה רק משהו שאנחנו עושים בצורה מופשטת בשכל שלנו. זה אצל אריסטו. אצל אפלטון, הצורה יש לה שם אחר, זה נקרא עולם האידאות, אידאה. זה פחות או יותר אותו דבר, אבל כל אחד אוהב להגיד בשפתו הוא, אז אפלטון דיבר על אידאות. אלא שאצל אפלטון, יש עולם האידאות. באמת יש תפיסה שיש עולם של אידאות, העולם של הדברים, התיאורים, הצורות התיאורות, יש עולם של אידאות, ושיום אחד הוטבעו האידאות בחומר. יש איזה יוצר בראשית כזה, שמו ביוונית זה דמיורגוס, והדמיורגוס הזה בשלב כלשהו לקח חומר היולי, חומר נטול צורה, זה נקרא חומר היולי, והוא הטביע בחומר הזה את האידאות. כלומר, יש שלב של עולם האידאות, שאז במקביל לעולם האידאות יש חומר שהוא חומר היולי, ואז מטביעים בחומר הזה את האידאות. יש כאלה שרצו להגיד שמה שמופיע בחז"ל, במסכת סנהדרין, כמו שטובעים מטבעות, לוקחים מטבע ושמים בדיוקן, אתם מכירים את ה... אז כאילו זה התהליך שמופיע שם, יש את המטבע, את חומר, שם הקדוש, שם המשנה במסכת סנהדרין עוסקת בבריאת האדם, שכן לפיכך נברא אדם יחידי. זכור לכם את המשנה הזו? לא זכור לכם. טוב. שב הספר למקומו. אז הגמרא שם עוסקת בחיובי נפשות, אין לי אף אחד פה
למדיין המודלת בעצם
נדרים. כן. כיצד מאיימים על העדים, כן, שלא שיבינו את חורמת, זה לא משחק, להעיד עדות בבית דין זה לא משחק, צריך לאיים עליהם שיבינו את חומרת העניין. אז זה מתחיל ככה וזה ממשיך, כן, או מסבירים להם את ההבדל בין דיני נפשות לדיני ממונות, שאם אתה בעדות שלך אתה תשקר ואדם יהרג, אז דמו ודם כל זריותיו. דיני נפשות דיני ממונות, שלא כדיני ממונות דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון ומתכפר לו. דיני נפשות, דמו ודם זריותיו תלויים בו עד סוף העולם. תבינו את חומרת העניין. כמו שכן מצינו בקין שהרג את אחיו, שנאמר דמי אחיך צועקים, אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך, כל זה משנה, דמו ודם זריותיו. לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל מקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. פני שלום הבריות, למה נברא אדם יחידי? פני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך, שאני מהמיוחסים ואתה לא מיוחסים, כולנו מיוחסים. ושלא יאמינים אומרים הרבה רשויות בשמיים, ולהגדיל גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולן דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואחד מהם דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. עד כאן. בסדר? אז אדם תובע באותו מטבע כולם אותם מטבעות, הקדוש ברוך הוא תבע באותו מטבע וכולם בכל זאת שונים. כלומר שהמטבע הזה, אחד מהאפיונים של המטבע של הקדוש ברוך הוא הייחודיות האנושית של כל אחד ואחד. אבל איך שלא יהיה, זה משקף תפיסה שיש איזו הטבעה. בסדר? שיש איזה חומר שמטבעים בו נשמה, אם תרצו. בסדר? ולכן חושבים שאפלטון יותר דומה לעולם הרוחני שלנו, שיש איזשהו עולמות עליונים שמופיעים בסופו של דבר בעולם חומרי. עוד ניגע בזה. והאדם השלם, אני עכשיו חוזר, יורד מהאולימפוס של ההתפלספויות, ואנחנו עוסקים, הרי, שימו לב, אדם השלם, אנחנו מתחילים אדם, מה תורת האדם השלם. קודם עסקנו יחס בין האל לבין העולם, גם שם במוקד עמד משהו שלם, שהוא האל, ועכשיו האדם, אדם הוא לא שלם, שזה כל הקריירה שלו, שהוא משתלם. והאדם השלם ידבק בו מעין אור אלוהי הנקרא בשם השכל הפועל. בו יתחבר השכל הנפעל של האדם התחברות של התמזגות, עד שראה האדם הוא את עצמו כאילו הוא השכל הפועל ואין ביניהם כל הפרש. אותה שעה יגיעו כליו ורצוני למר איבריו של האיש ההוא למדרגה בה יעשו רק את המעשים השלמים ביותר, בזמנים הכונים ביותר, בדרכים הטובות ביותר, כאילו נעשו עבריו כלים לשכל הפועל, לא לשכל היהולי הנפעל בו היה משתמש לפני כן, את היה מבקש את הדרך נכון, מוצאה פעמים אחדות, פעמים עוד לא הגיע אליה. ולעתה מוצאה הוא תמיד, הוא ממש מיסטר פרפקט. מדרגה זו היא תכלית מה שאדם השלם מקווה להגיע אליו אחרי אשר תתואר נפשו מן הספקות, תסיק את ידיעת הדברים לפי אמיתתם. אז מה יש לנו כמו שאומרים? יש לנו בפסגה עומד אדם שהוא דבק בשכל הפועל. בשפה של ימינו היינו אומרים שהוא עשה אפלודינג לעצמו ונדבק בקובץ שנקרא השכל הפועל. רוצה להסביר מה זה שכל בכלל? מה זה שכל פועל בפרט? אתם צריכים לדעת שהמושג הזה, שכל הפועל, הוא נתפס ככוח המארגן והשולט והחוקיות של כל מה שנמצא בעולם התחתון מתחת לגלגל הירח. זו התפיסה שתפסו הפילוסופים, שיש יש כאילו קובץ הפעלה, כן? היום ככה נמצאים. יש קובץ הפעלה שהוא מפעיל את כל חוקי העולם התחתון, כל החוקים של העולם שאנחנו חיים בתוכו, וזה איזשהו עם ישות שכלית. המושג ישות ישר תופס נתפס כמשהו חי, אבל זה נכון כי הוא ממנו נגזרים התנועה והחיים, רק שמה שאצלהם זה ישות מוחלטת כזאת שאיננה משתנה, זה לא קובץ שצריך מה לעשות איתו שיוצא לו ורסיות חדשות ומשדרגים אותו, בסדר? זה הקובץ המקורי שיהי עולם ויהי עולם, כן? אז הקובץ היא עולם תחתון והיא עולם תחתון, הקובץ היא עולם תחתון, הקובץ שהוציא לפועל את העולם התחתון הוא השכל הפועל, והוא בעצם שולט על כל הפעילויות, כל התנועה שקיימת בעולם התחתון מתחת לגלגל הירח. לא מעל, אבל מתחת. אוקיי? ואם האדם בעצם נדבק בדבר הזה, והוא בעצם פועל מכוח הדבר הזה, זה מה שמפעיל אותו, אז בעצם הוא פועל את הפעולות הכי מדויקות והכי נכונות והכי ראויות, כן, בזמנים הנכונים, בשעות הנכונות, בקיצור, זה האדם יכול להיות. ואדם בעצם מתמזג עם הדבר הזה. ולכן הוא נהיה, עכשיו, למה ההבדל בין שכל פועל לשכל נפעל? זה הבדל בין משהו אקטיבי למשהו שהוא פסיבי. זאת אומרת, אם עד עכשיו היינו מושפעים ונפעלים מתוך כל מיני, היינו תגובתיים, היינו מגיבים למה שקורה בעולם, היינו, פה מאוד מדובר במצב שאתה לא מגיב, אתה היוזם, אתה כל הזמן המוביל, אתה זה שבעצם פועל את הפעולות, ואתה אינך, אתה יכול להתייחס, אבל לא בהכרח יכול להיות נפעל. יש הבדל בין מצב שבו אני נפעל, כי בעצם מישהו אחר פועל אותי, מישהו לחץ על הכפתור שלי, לבין מישהו שאמר לי משהו ואני בחרתי לעשות משהו. זה ברור, זה הבדל מאוד מאוד גדול. התפיסה שלהם הייתה שבשום פנים ואופן אי אפשר לדבר על נפעלות, אלא רק על פעילות, על יוזמה, על עשייה. והטענה היא שאדם שהוא שלם, מגיע למדרגה הכי עליונה, בעצם המציאות הזאת מחברת אותו עם אותו קובץ הפעלה של העולם, שהוא כמובן קובץ שכתוב בשפה של חוכמתיות, ושהוא בעצם המפעיל את כל ה... עכשיו, מצד אחד זה נשמע משהו נורא קובץ הפעלה, זה קובץ, כן, שהוא פעולות. מצד שני, תשימו לב, בסוף הפסקה מה הוא אומר, אחרי אשר תתואר נפשו מן הספקות ותשיג את ידיעת הדברים לפי אמיתתם. אתם רואים את זה? אל תשכחו שאנחנו עוסקים במישהו שהוא צריך להיות גם כן פילוסוף. פילו זה אוהב, סוף זה, סופיה זה חוכמה. זאת אומרת, אנחנו כן עוסקים פה במשהו שבמהותו הוא הערוץ להתקדם לקראת זה, זה על ידי פיתוח היכולות האינטלקטואליות של האדם, על ידי פיתוח החוכמה של האדם. האדם מתעלה בעיקר דרך ההתחכמות שלו, בדרך החוכמה שלו, ובאיזשהו מקום, אם הוא יותר ויותר חכם ויותר ויותר פועל מתוך שיקול הדעת ויותר טוב מתוך מוקד איזשהו הכוונה פנימית שלו עצמו, הוא יותר ויותר בעצם מגיע למקום הזה של השכל הפועל. עכשיו, אני רוצה לומר שיש מאוד משמעות, תשימו לב מה המשמעות של זה. משמעות של זה שבעצם אתה עכשיו פועל, אתם זוכרים שאמרנו יש חומר ויש מה? צורה. אם אני נהיה מאוד צורני, אם אני נכנס יותר ויותר לצורה, אתם זוכרים שאמרתי שכל החומר יפוג תוקפו. כל חומר הוא מפשיר בשלב מסוים. כי יש לו, הוא חומר, נכון? זה הגדרת החומר. אבל אם אני מתעצם בצורות, תסלחו לי, אבל אני כן צריך לראות מה כתוב פה. לא עכשיו. אם אני מתעצם בדבר הזה שדיברנו עליו לפני רגע, בסדר? אז אני... תקראו פה בפסקה הבאה. ככה תעשה הנפש דומה למלאך. מה זה מלאך? זה ישות רוחנית מופשטת לגמרי. ותימצא בנטולת חומר, תימצא במדרגה אחת בבד, למטה משל הרוחני הנבדל מן הגוף, הלא היא מדרגת השכל הפועל, הוא המלאך אשר מדרגתו נמוכה רק משל המלאך הממונה על גלגל הירח. לכן אמרתי לכם שהשכל הפועל זה מתחת לגלגל הירח. ומה עם המלאכים? הם שכלים נטולי חומר. כן? נבדלים מן החומר. קדמונים כסיבה הראשונה, ולא יראו כליון לעולם. ממילא יוצא שאם אני התמזגתי עם אחד הדברים האלה, אז אולי הגוף שלי שהוא חומר, מה יקרה לו, יובד. אבל אני, מי אני בדיוק, תכף נראה, אבל הוא יתאחד נפש השלה, האדם השלם עם השכל הפועל, אז לא יחוש אדם לחיון גופו לחיון כליו, כי בעצם הוא הפך להיות באותו רגע מה? נצחי. הוא הגיע לשארות הנפש, הוא זכה להישארות הנפש, הוא נהיה נצחי, משום שבעצם הוא מימש בצורה מוחלטת את הפוטנציאל הצורני שלו, הרוחני שלו, הוא התממש לגמרי, עד כדי כך שהוא כבר במקום שהוא מעבר לדברים האלה, ולא אכפת לו מה יקרה עם הגוף, כי הגוף לא רלוונטי, והוא, משעה שהגיע להתאחדות זאת, יזכה נפשו לאושר בעודנו בחיים. ותכף אתם תראו שזה מאוד מאוד משמעותי מה שכתוב פה, שכן נכנס בחברתם של הרמס ואסקילביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו. כי הוא והם וכל אשר עלו למדרגתם היו לאחד עם השכל הפועל, וכולם בעצם המה ישויות נצחיות. נחלקו בזה הראשונים. אז אם כולם נהיו שכל פועל, אז מה זה משנה אם אני הגעתי דרך הכניסה של ה-USB שקוראים לאפלטון, או את הכניסה של ה-USB שקוראים לה אריסטו, אם הגענו להיות שכל הפועל, אז תושתשו על התחומים החלוטין בין מי? בין אפלטון לאריסטו, לאסקלביוס, לסוקרטס ולי. אתם איתי? כי לכאורה, מה יש עכשיו? רק מה? שכל פועל. זו שאלה נורא מעניינת. זה ממש אפשר להתפלסף על זה שעות. אם אתם משועממים במשהו, תדעו לכם שזה משהו, כן? מה נשאר מהפרטיות כשאני נהייתי כללי? האם אני יכול להגיד את המילה אני? או שהמילה אני מאבדת את כל כוחה? אתם איתי? מי זה איתי? אנחנו, 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 זהו. מה זה משנה מאיזה שער נכנסתי להיות אנחנו? זה בעיה. בעיה קשה מאוד, כי זה בדיוק הנקודה שאתם תראו שבפילוסופיה יש קושי להגיד שיש מקום להישארות הנפש הפרטית, כי אם היא פרטית, סימן שהיא לא התחברה עם השכל הפועל. ואם היא התחברה עם השכל הפועל, אז אין הישארות הנפש הפרטית, כי היא כבר לא פרטית. מה שצריך להתבלבל. זה מה שכתוב פה. אבל שימו לב, עכשיו אני רוצה להגיד לכם שני דברים. א', שימו לב שגם בפילוסוף יש לו תפיסה שמה? של הישארות הנפש. כן? אני רוצה להגיד לכם שבימי הביניים זה הייתה השאלה של החיים. השאלה של החיים היה מה קורה אחרי המוות. זה שאלה של חיים ומוות. כי השאלה הייתה בעצם, כולם הבינו שהעולם הזה הוא לא משהו. עד היום הוא לא מי יודע מה. אבל היום נראה קצת יותר קורץ. אבל בימי הביניים היה ממש לא משהו. לא היה, אף אחד לא חשב שאנשים חיים בשביל העולם הזה, כי קודם כל רובם מתו. מי כבר הצליח לחיות, ומה הייתה תוחלת החיים, ובאמת, העסק היה לא מי יודע מה. לרוב האנושות עד היום זה לא מי יודע מה. רק שאנחנו חיים בסיר הבשר האירופאי, ואנחנו עוד קצת סמוכים על שולחנון, אבל כשאתם נוסעים לכל מיני מקומות אחרים, איפה שיש באמת הרבה אנשים, ככה בסין, בהודו, במזרח בכלל, תגלו ש... זה לא פשוט הסיפור הזה. אז השאלה המרכזית עליה התווכחו כולם, היה ticket to heaven. שמעתם על הביטוי הזה? מי יש לו את הנוסחה הסודית למנעול הצירופים שנמצא בפתחו של גן עדן? אתם יודעים שיש מנעול צירופים שם? ומי שיבוא עם הקוד הנכון? השאלה מה הקוד הנכון? הקוד של היהדות, הקוד של הנצרות, הקוד של האסלאם, הקוד של הפילוסוף? מה יבטיח לי את מה? נשארות הנפש, את הנצחיות. צורה, הם אנשים רציניים, זה מה שהם רצו, נצחיות. שהם רצו שיהיה, זה לא סתם שהוא מופיע פה. הפילוסוף גם כן, מה הוא רצה? הפסגה, השלמות הייתה נצחיות. כי החולף הוא חולף, הוא הרעי, מה הוא לא חשוב? מה פתאום שאדם יתייחס ברצינות למשהו שהוא, שמחר עוטפים בו דגים? כבר היום, כבר על המהדרין, כבר היום הופכים... זה לא...
לא בדרך כלל זה בתור שכר ועונש.
לא, ממש לא.
זה סתם איזשהו פסגה שיכול...
זה פסגה, כן. עכשיו, לדתיים נורא קשה להבין את הקטע הזה. אתם יודעים, יש איזה משהו בעיה אצל דתיים. יש כמה דברים שהם בעיה אצל דתיים. עכשיו עוסקים בבעיה אחת. והיא שאנשים דתיים, לכל דתי יש חילוני וירטואלי. בדרך כלל המאפיינים של החילוני וירטואלי זה הדתי עם מינוס לפניכם. ההפך, הופכי לדתי זה, אתם איתי? לכן הדתי החילוני הווירטואלי אצל הרבה מאוד אנשים דתיים הוא מרוקן מכל דברים שיש אצל אנשים, הוא מרוקן. לא, למשל, חילוני ערכי אצל חלק מהאנשים הדתיים זה אוקסימורון. כי אם הוא חילוני, למה הוא צריך להיות ערכי? כי לחלק גדול מהאנשים הדתיים הערכיות היא תולדה של מה?
אמונה.
של אמונה והדת שלהם. מלא, אם אדם הוא לא מחויב להיות ערכי, אז למה שהוא יהיה ערכי? הוא יכול להיות לא ערכי. כי הוא הרי לא דתי. ואם דתי הוא שווה ערכי, אז הוא לא דתי. נכון? זה בהגדרה. מלא הוא לא ערכי. אז יש הרבה אנשים דתיים שלא מבינים. מה אתם צריכים את כל הדבר הזה? אתם יכולים להיות פטורים מזה. למה הם פטורים מזה? כי בעולם הווירטואלי של הדתי, באמת, אתם מכירים, לחלק מכם אתם מבינים על מה אני מדבר, כן? אני רואה לפי העינונים, כן? שהעולם הווירטואלי לא מובן למה אדם, כאילו באמת באדם, יש פה בעיה, כאילו באמת האדם מתוכו לא ירצה ערכים? התשובה שאדם מתוכו כן ירצה ערכים, רק שהדתיים לא מגיעים לזה אף פעם, כי הם דתיים. זאת אומרת, הם מרוב שהם דתיים, הם לא מצליחים לפגוש את החלק הזה של הקיום, שהוא מואס. כי אף פעם הם לא נופלים מספיק נמוך כדי להרגיש שהם רוצים לקפוץ גבוה. כי הם דתיים, ברוך השם. אבל יש משהו לכן לא מובן לאנשים, אם אתה לא צריך להגיע לעולם הבא, אם לא חייבים להגיע לעולם הבא, אז למה רוצים? אבל האמת היא שאדם מואס. אדם יכול, עכשיו אל תאמינו לי, בסדר? כי אתם צריכים לפתח את זה משהו מתוככם. אבל שבאמת זה כן קיים באנושות איזושהי מעיסה אמיתית בחומרנות. הנפש לא יכולה להימלא מחומרנות לבד. יש באדם כמיהה למשהו רוחני. יש באדם, גם כשאדם הוא חופשי לסרטט את העולם מעצמו, יש לו יד חופשית, ובכל זאת שם באמצע משהו שהוא לא עלינו קורא, כן עלינו, קורא לו אלוהים. למה? כי האדם יש בו איזו השתוקקות לשלמות. הוא רע לו, רע לו נורא, אם בכל העולם הזה לא יכול להיות משהו טוב. באמת טוב, ככה טוב, באופן טוב שלא יזוז ממקומו של הטוב. שיש טוב מוחלט. באדם יש השתוקקות למוחלט. ולכן הוא ישבץ בפסגת התמונה שלו אל אימפוטנט, שהתפקיד המרכזי שלו זה מה? להגיד שיש שלמות. כי לחשוב שהכל שבור, שברו את הכלים, לא משחקים. לא משחקים, זה משחק שלא רוצים לשחק בו. באדם באמת מצד עצמו, בלי שהוא מקים על קוד קודו. בחלק מבני אדם, בסדר? מה? רובם היום, אני יודע, יש משהו בהשתוקקות, בהבנה, הפילוסוף שם משבץ במרכז שלמות. כי יש באדם שאיפה לשלמות. זה לא פשוט, כן? ויש באדם שאיפה לנצחיות. ויש באדם שאיפה למוחלטות. יש בנו את הדת. אצל דתיים זה בעיה, אמרתי לכם, שני רגע. לפעמים, אני תמיד אומר אם נלמד לאט לאט, נראה שאפשר ללכת מעבר להבנה הראשונית הזאת. אבל אצל הרבה פעמים הדתיות מכסה את הפוטנציאל הרוחני של העולם. לא אצל כל האנשים, הדתיות היא מפתח למפגש עם העולם. לפעמים הדתיות מחליפה את השקפת העולם. היא כאילו, מספיק שאני דתי, אני לא צריך לראות מה קורה, מי נגד מי וכמה כמה. כן? זה הפך מה שכתוב בחזל. חזל אומרים, איזה הוא רשע שבחייו חשוב כמת, מכירים את זה? גמרא. בסדר, יש עוד הרבה גמרות, לאט לאט. הגמרא אומרת, איזה רשע חי כמת, שרואה חמה זורחת ולא אומר, יוצר אור, שוקעת ולא אומר מעריב ערבים. מה הפשט בזה? כלומר, מה הפשט שלי? אתם מבינים שזה לא הפשט. אתם תגידו את הפשט שלכם בבוא העת, תעשו מה שאתם רוצים. בכל אופן, הרעיון הוא כזה, רוב הדתיים רואים יוצר אור, אומרים חמה זורחת, או מסתכלים בשעון, חמה זורחת, כן? זאת אומרת, יש ניתוק בין הפרקטיקה הדתית, היא מנותקת מהמציאות. אבל מי זה? אדם שלא מגיב למציאות, שלא רואה. רואה חמה זורחת, הוא רואה. הוא מגיב לזריחת החמה, וזה מביא לו איזשהו הודיה. יוצר אור. שוקעת, ומה הוא אומר? מעריב ערבים. אבל אנחנו ניתקנו את עצמנו מזה. אנחנו רק רואים את הסידור. רואים את הסידור. רואים את השעון ואת הסידור. וזה פספוס מסוים של אז מה שאני חוזר ואומר, זה לא כל כך מפתיע באמת שהפילוסוף רוצה לדבר על אלוהים. צריך, מרגיש מחויב, אף על פי שהאלוהים שלו ממש ממש נראה מסורס לעומת אלוקים שלנו. ונדבר על זה טיפה יותר. בכל אופן, יש כמיהה אמיתית מתוך האדם, צומחת איזושהי השתוקקות לשלמות, ואפילו יש כמיהה למה? לנצחיות. עכשיו, רק הערה אחת חשובה, שתי הערות חשובות. תתנו לי עוד 3 דקות. א', השכל הפועל, שמדובר פה, השכל המושלם, אם באמת מישהו מגיע אליו, הוא מקביל לחוויית הנבואה. אתם תראו שמה שמתואר פה יקביל לחוויית הנבואה אצל החבר. ויותר מזה, גם כשהוא אומר תזכה לאושר בעודו בחיים, תזכרו בסוף מאמר הראשון, בעזרת השם, בעוד חודשיים, עוד ארבעה חודשים, לא יודע, עד סוף השנה בטוח, כשנגיע לשם נסוק בנושא הזה של עולם הבא, איך, למה לא מוזכר עולם הבא בתורה, ואיך רבי יהודה הלוי פותר את שאלת עולם הבא, אתם תראו שרבי יהודה הלוי אומר שמה שמוזכר בתורה זה מצב של דבקות בקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זוכה לאושר בעודנו בחיים. אתם תראו שממש המודל שמופיע פה יופיע שם כתשתית לתמונה שהוא רוצה ליצור. הדבר השני זה באמת שהשכל הפועל כמו נבואה. אני רק אתן לזה השלכה אחת. אתם יודעים שהיו ימי ביניים, שמעתם על זה? אז ימי ביניים, אתם יודעים, ימי ביניים ממתי עד מתי. אז במקור כנראה המקור זה דתי נוצרי, שזה ימי הביניים בין הופעתו הראשונה של ישו להופעתו העתידית. אתם יודעים שיש להם תפיסה כזו שישו יופיע עוד פעם? שמעתם על זה? אתם לא חייבים, זה לא משהו בחומר שלנו. זה... אבל יש להם תפיסה כזו ויש תפיסות שונות. מה היה המצב של היהודים אז? יש תפיסות שחושבות כמו המורמונים, שיהיה לנו צ'אנס נוסף להאמין במשיחיותו, ואז אולי גם אנחנו, לפי ההבנה שלהם, אפרה לפומיו ניגאל וכל מיני דברים כאלה. אז באמצע זה ימי ביניים. במקור זה משמעות נוצרית. זה... התחלן. ימי הביניים זה מהחוכמה של יוון העתיקה, שהייתה מאוד עסוקה במדע המציאות. באמצע ימי החושך של שלטון הכנסייה שמנעה בעצם את מה? את התפתחות המדעים. עד הופעת הנאורות. מאה ה-16, מאה ה-17 באירופה, כל תקופת ההשכלה, מה שאנחנו קוראים, או שנקרא enlightenment, ההערה בשפת... העולם, ובאמצע יש מה? ימי ביניים, כן? שבהם לא קרה כלום. עכשיו, מה קרה בימי הביניים? למה לא חקרו? אתם יודעים למה לא חקרו? תחשבו לרגע, מוזכרים כמה מי מוזכר פה, כן? הרמס, אסקלביוס, סוקרטס ואפלטון. לא מוזכר פה גוי חשוב שקוראים לו גלינוס. שמעתם על גלינוס? גלינוס היה רופא, והוא כתב פרקי רפואה. עכשיו תראו לכם שעל על, על, על פרקי הרפואה של גלינוס חושבים הלכה לגרלינוס מהשכל. תראו לכם, זה ממש מקביל להלכה משה מסיני. אין מחלוקות בהלכה משה מסיני. אין מחלוקות בהלכה להרמס מהשכל הפועל. עכשיו תראו לכם שהם חושבים שהחוכמה של כל החכמים האלה הם בגלל שהם הגיעו לקובץ שנקרא מה? שכל הפועל. ושכל הפועל הוא הקובץ שמה? שהוא החוקיות של כל המציאות של העולם התחתון. אז אם אני כתבתי את החוכמה המוחלטת של הדברים, מה עכשיו צריך רק לעשות? ללמוד פשט בזה. זה מה שהם עשו. כל ימי הביניים עסקו בסכולסטיקה. סכולסטיקה הייתה אוקימתות ופשטים בספרים של היוונים הקדמונים, שכולם הרי כתבו הלכה לפלוני אלמוני ממי? מהשכל הפועל. וזה תקע את העולם 1,000 שנה בערך. זה מובן מה שאני אומר. זאת אומרת, יש פה, ושימו לב, מלך רבי יהודה הלוי השתמש בכל המושג הזה כדי לקדם את ההבנה שלנו של תופעת מה? הנבואה. זה ברור? אז יש פה דברים מאוד, הוא מביא, הוא מביע עמדה, העמדה שמוצגת פה היא עמדה די טובה של פילוסופיה פחות או יותר אריסטוטלית, בגוון אריסטוטלי, פה אתם יודעים, אחרים יעשו פה ניואנסים, זה מקביל לזה, זה מגיע. לא משנה עכשיו, אנחנו צריכים להגיע לזה. בקיצור, תפסנו תפיסה שעוסקת בשני חלקים, יחס בין האל לבין העולם, דיברנו, והתעלות האדם, השתלמות האדם, שפה אנחנו נמצא הרבה מקבילות בינו לבין חבר. כל זאת בשבועות הבאים, להתראות. Thank you.
Thank you. שבאתי לחיל האוויר, אמרו לי, לפי מה שהבנתי זה יחידת אופק, ואמרו לי שאם אני רוצה לברר עוד פרטים, אני יכול לשאול אותך. בסדר גמור, מטבע לשאול בערך?